כולם, כולל שמאל, ציטרה דה שמאלה, יעמוד על הרגליים. אבל שמחסלים פה ושולחים טילים למרכזי ערים, אנשים שעוברים מכאן לשם זה, כולם שותקים, אין שום בעיה. תהפוך אותם ליהודים, לא תהיה שום תגובה. אם יישארו גויים, וואה, צעקות נוראיות. אנחנו מדגישים, העובדה שהבורא החליט שאנחנו עליונים, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, מחייב אותנו, מאתגר אותנו להתנהלות של אור לגויים, של ממלכת כהנים, גוי קדוש. מה זה קדוש? מופרש, מובדל. לא תחרות זמר ולהראות גם אני יודע לארגן כזה מערכת פריצות בסגנון הזה מול המסכים, ומשחרר 30,000 איש לחלל שבת. אלא אני שונה, ישר בממון. אומרים לי מנהלי תעשייה, הפקידות שלכם שלומדות ועובדות אצלנו שם, שמתעסקות שם, איחרו ברבע שעה, במקום 8, באו 8:15. בראשון לחודש הם הולכות לחשבת שכר, תורידי לנו רבע שעה מהמשכורת. למה? לא היינו בין 8 ל-8:15. לא מגיע לי הכסף הזה. והחשבת אומרת לה, תגידי, את נורמלית, אנשים פה אחד דופק בשביל השני כרטיס. אצלנו אין הבדל בין לגנוב שקל לבין לגנוב 7 מיליון שקל. אין אנשים כאלה, אומרים לי מנהלי תעשייה, איך אתם מייצרים כאלה אנשים? לא עושים טלפון אחד על חשבון המפעל. זה נקרא שגריר של אלוקים על הארץ, מייצג אותו, מפרסם את שמו, מה נעים דרכיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו של לימדות תורה. אני מחליט על עצמי שאני גזע עליון? היצרן החליט, יש לי סוגים שונים בעולם. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, יש יהודי, והדבר הזה מחייב, מי שרוצה לקבל על עצמו, בבקשה, רות המואביה. אמרה לה נעמי, לאחותה, לאורפה ולרות, מה את צריכה את זה? קשה להיות יהודי. חילול שבת וכולי, כביכול זה, זה, זה הרבה מטלות. רות אמרה, אני רוצה. רות דבקה בה, היא נקראת דבוקה. אחותה, אורפה נתנה נשיקה והלכה אחורה. היא באמת נרתעה. עשו לה אינדיקציה לבדוק אם היא באמת מבינה את מעלת העם היהודי ומוכנה לשלם מחיר, לא לקבל סל בריאות בחינם או להירשם בבית ספר ולהתחתן עם מי שרוצים שם. אלא באמת, אומרים חז"ל, דבוקה ונשוקה. דבוקה זה רות, נשוקה זה אורפה. רות דבקה בה, אז היא קיבלה אותה, סבתא של המשיח. ואילו אורפה נתנה נשיקה והלכה אחורה. מי יצא ממנה? גוליית. זה נקרא גזע עליון. אנחנו מוכנים לקבל את כולם. לנו בפתח תקווה היה גר צדק, צדיק, דוקטור דוד בושארט, היה רופא ילדים. איזה צדיק, יש לו אח כומר ברוטרדם שבהולנד. הגיע פעם לאולם יד עזרה, אמרו לו, תוציא מפה את ה... רק תוריד פה באולם את הצלב שלך, זה ממש צלב קתולי, לא תביא תועבה אל ביתך. והוא נהיה כזה צדיק, זכר צדיק לברכה. אשתו, שתהיה בריאה עד 120, יילד בבלינסון. ודאי איזה כתרוג מהווה בושארט כזה, על ילדים של הקדוש ברוך הוא, קשים גרים לישראל כספחת. הבורא אומר, תראה, גוי, תהניה כזה צדיק, והילדים שלי, מה הם עושים? זה לא פשוט. אנחנו אין לנו עניין לקבל גרים, אבל יש פתיחות, מקבלים, מי שבאמת שייך, שייך. חפץ חיים מביא שהגרים זה נשמות כאלה שהיו באותם אומות העולם, שהבורא חיזר לתת להם את התורה, והם רצו לקבל, אבל לא נתקבלה דעתם, הועיל ורוב הציבור לא רצה לקבל. הופיע מהר פרן, אתה מריבבות קודש, עשיו, מואב, אבל מיעוט רצה. המיעוט הזה בסוף מגיע להיות גר. בסדר, אבל גר זה שקיבל את העקרונות היהודיים האמיתיים של 3,331 שנה. לא גרות פיקטיבית כדי למלא פה איזה מכסות, או להתחתן עם מישהי, או לקבל סל, או לברוח מאריטריה משום שיש שם בעיות. אבל עם ישראל ממש לא גזע. זה הוסבר להם שם. ואני רוצה לסיים ולומר ששאלתי אותם בסוף, אני רוצה לתת פה מבדק. כבודו, הוא ואשתו היו שם. האם אתה מוכן שהבן שלך שנוסע לטיול תרמילאים בתאילנד, חוזר עם תאילנדית, אתה מוכן, תבוא, אתה תסכים, תעודד אותו, שיהיו לך נכדים גויים, תאילנדים, מלוכסני עיניים, נינים של הסבא שהיה גבאי בבית הכנסת אולי, האם אתה תבוא, תעודד דבר כזה או לא? אתה אומר שאין הבדל בין יהודי לגוי, אותו דבר, זה הפירות של החינוך הכפרני. לא מבין מה זה אלוקים, מה זה יהודי, מה זה גוי. האם אתה מוכן שבנך יביא איזשהו ארגנטינאית, תאילנדית, סינית ולהתחתן? זה התפצל שם לשתי קבוצות. וכך לא כך נעים לספר איזה. אנשים בעלי רקע, זה היה התוצאה שם. רקע אשכנזי כופר, לא היה אכפת להם. הציבור השני, שגם נפל, אבל בעלי רקע של ארצות המזרח לא יכלו להכיל את זה. לא יכולה, אני לא יכול. שכנים שלהם, בווילה המקבילה שם, מה מפריע לך? מה קרה לך? אתה חלק משלנו. לא יכול, משהו בפנים לא נותן לי. את הציבור שבמזרחי קשה, לא קלקלו כל כך. שם נשארה אמונה חזקה. תת-הכרתית. כל אלה שם, ציבור של כמאה איש, מאה פלוס, הצבתי את האינדיקציה הזו לבדיקה. אתה מוכן לתמוך בזה שנכדיך יהיו פיליפינים, אמריקאים, תאילנדים וצ'רקסים, או לא? זה היה הפיצול שם. אנחנו נמצאים בסוף ימות עולם. עלינו להפיץ את האור. קודם לחזק את החזקים, לקרב את הקרובים, ודרך זה להפיץ אור, כמו שרבי ישראל סלנטר אמר. בחור שמקפיד על הסדרים בוולוז'ין, גורם ליהודי בפריז לא להיות נוצרי. כשאנחנו בתוכנו נהיה יותר חמים, רותחים ביהדות, נגרום להפצה, כמו שהרב מבריסק אמר. למה חילונים מפחדים מיום כיפור ולא משבת? הרי שבת זה בסקילה, ויום כיפור זה פחות. התשובה היא כיוון שהחרדים יותר מפחדים מיום כיפור. אז הם משרים איזו אווירה של יראה. אבל אם אנחנו היינו מפחדים באותה רמה משבת, מורה שבת, בראשית ירא שבת, היה אותו דבר גם. זה לא בגלל שזה כל שבוע. והיו יודעים שיש יום אחד של פחד נורא, לא לגוע במוקצה, זה אש. כולם היו מושפעים מזה. כך בכל נושאים רוחניים. כשאנחנו נתחזק, זה ישפיע על הכלל. נתפלל לבורא יתברך, שכל הרשעה כולה כעשן תכלה. אין לנו שום עניין שרשעים יכלו. רשעה תכלה, איתם הוא חטאים ולא חוטאים. וממילא כל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, במהרה בימינו שנזכה לראות את האור הגדול והחדש על ציון, שכולנו נזכה במהרה לאורו, אמן ואמן, קיץ בריא ונעים, חג שמח, ובקרוב ממש גאולה שלמה.
אמן ואמן, זה היה הרב מנחם שטיין, יום שכולו תורה משודר הישר מאודיטוריום רמת חנן בבני ברק. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ומיד מיד שווים אל המשך ההרצאות.
כל חי תמיד איתי כוחה.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בכדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה. בחשרות מעודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי משהפכתי ליתומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי, ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה, אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל. כפוף לתקנון.
גם סופג וגם משדרג. זה מלך. מעבדת SGS העולמית בדקה ומצאה. חיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס. כן, כן, סופגים יותר מהגיס. ועכשיו, נגמלים מהחיתול הקודם ומתקדמים לבייביסיטר במבצע הטריידין הגדול. הגיעו לניידת בייביסיטר, החזירו חיתול הגיס ושדרגו חינם לאריזת חיתולי בייביסיטר. פרטים בטלפון 03-373-9966. בתוקף עד י' באייר, כפוף לתקנון.
גם במכבי פארם, חלק מקבוצת הבריאות הטובה בישראל, נותנים לכם עולם ומלואו. הצטרפו עכשיו ותענו מייעוץ רוקח אישי ברשת בתי המרקחת מכבי פארם לחברי מכבי בלבד. כוכבית 4535.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים
תשמע, יוני, עברתי להדרן והכל עובד בדיוק כמו שהייתי רגיל קודם.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד. למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו. כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין!
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגבי העתיק שנגנב מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות בחבורת תרייג והאחבישים השחורים, ספר קומיקס חדש, להשיג באושר עד.
שווים ומתחברים בשידור חי ליום שקולות תורה, כאן ברדיו קול חי 93.8 FM, ואנו נמצאים השנה באודיטוריום רמת אלחנן. כאן אנחנו משדרים את האירוע הקבוע כבר שנה שביעית ברציפות של משפחת ציפורי. אנחנו נתחבר כעת לרב שכבר נושא דברים, הרב בנימין בירנבוים. ומיד אחריו, בעזרת השם, יגיע גם הרב מרדכי נויגר של האזנה מצוינת.
שותפים לברכת כהנים, כמו שכתוב בספר חסידים, זה שילוב של שתיהם. כל יום זה מחייב אחד. ובכל יום יש חובה אחת. לא אומרים פעמיים שלא עשה ניגוי, ולא אומרים פעמיים פוקח עברים. ולא אומרים פעמיים מה נותן להיף כוח. אבל התויספס למד שזה דין באבוידו, זה לא דין ביום. האבוידו מחייב את ברכת כהנים. אחרי שהוא גמר את האבוידו, כתוב על אהרון הכהן שירד ובירך את העם. האבוידו מחייב את ברכת כהנים. אם כן, יש לנו שני אבוידוס כל יום. תמיד של שחר ותמיד של בן 40. ועוד אם יש קורבן מוסף, זה עוד אבוידו. אז האבוידו היא שמחייבת את ברכת כהנים. אבוידו שבציבור, אבל קורבן יחיד לא מחייב. ולכן צריך שלוש פעמים. מהי נפקא מינה למשל? אם אדם נמצא בבית הכנסת, כך כתוב בטור, וזה המקור, זה הראש והרן בפרק הקוירה אוימד, שזה פרק שלישי במסכת מגילה. כתוב בטור שכהן שנמצא בבית הכנסת, שקוראים כהנים בבית הכנסת, דווקא בבית הכנסת, וכהן לא עולה לציבור, לא עולה לדוכן, הוא עובר על מצוות עשה ומבטל מצוות עשה, שיש בה שלוש חלקים. כה תברכו את בני ישראל, חלק אחד, אמור להם חלק שני, ושמתם את שמי על בני ישראל, זה חלק שלישי. זה מצוות עשה מרוכבת משלושה חלקים, והוא עובר על שלושה החלקים האלה של מצוות עשה. מתי? אם קוראים לו כהנים, ואם הוא נמצא בבית הכנסת. אבל ברמב״ם, בהמשך הפרק, גם כתוב ההלכה הזו, אבל שם לא כתוב אם נמצא בבית הכנסת. הרמב״ם אומר סתם, שאם קוראים ברכת כהנים, אם קוראים כהנים, ופונים אליו, וקוראים כהנים, או לא דווקא אליו, כל כהן שלא עולה לדוכן, אומר הרמב״ם, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה עובר על שלוש עשה, שנאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ושמו את שמי. אבל, הוא לא מזכיר שהוא צריך להיות בבית הכנסת. מה ההבדל בין הטור לבין הרמב״ם, שהטור אמר שקוראים כהנים והוא בבית הכנסת, לבין הרמב״ם שלא הזכיר את העניין הזה שהוא בבית הכנסת? לפי שאמרנו מקודם, אז אפשר להבין כמה מחלוקת הזו גם כן. כי לפי הרמב״ם זה חובה על היום. פעם אחת ביום הוא צריך לקרוא ברכת, להגיד ברכת כהנים, אז לא אכפת לי איפה הוא נמצא. הוא נמצא בבית הכנסת, או שהוא נמצא במקום אחר. הוא חייב להגיד ברכת כהנים. אז ברגע שהוא יודע ששם בבית הכנסת קוראים כהנים, הוא צריך לרוץ כדי לקיים את מצוותו. אבל לפי התוספות והטור והר"ן והראש, שזה דין באבוידו, אבוידו זה בבית המקדש. כנגד זה, בתפילות, כנגד האבוידו, אז יש חובה של ברכת כהנים. אבל אם הוא לא בבית הכנסת, הוא לא בעסק של אבוידו. המקום של אבוידו זה בבית הכנסת. אם הוא לא בבית הכנסת, אז הוא לא בעסק של אבוידו. מה פתאום שאם הוא יהיה מחוץ לבית הכנסת, יהיה חייב בברכת כהנים? זה אבוידו מחייבת. ואם הוא לא בבית הכנסת, אז הוא לא במקום האבוידו. אדם שמחוץ בית המקדש, הוא לא צריך לרוץ לבית המקדש כדי לעשות ברכת כהנים. מי שנמצא שם, חייב. אז לפיהם, אם הוא לא בבית הכנסת, אף על פי שזמן שחריס, נגיד שזה רק אחד. אבל השאלה אם צריך לרוץ לבית הכנסת, הוא יודע שבשעה 8 מתחילה התפילה, או בשעה 7, אז יש שם ברכת כהנים, הוא צריך לרוץ, כי אחרת יש לו מצווה אחת פעם ביום. או שאבוידו מחייבת, אבל אם הוא לא נמצא בבית הכנסת, אז הוא לא במקום אבוידו, אז הוא לא מתחייב בשום דבר. יש ירושלמי, עוד השלכה אחת, יש הירושלמי, ששואל האם ברכת כהנים דוחה תומה. יש בבית הכנסת תומה לא עלינו, תומה של כהן אסור להתאמות. ובדרך כלל צריך לברוח משם, ודאי לא להיכנס. אבל הגיע הזמן של ברכת כהנים. אז זה דוחה, ברכת כהנים דוחה את התומה או לא? הוא צריך לרוץ החוצה או רגע, אני קודם כל אומר ברכת כהנים ואחר כך אני אצא החוצה. מה לכהן עליו לעשות? הוא צריך לרקות 5 דקות עד שיגמור ברכת כהנים ואחר כך לרוץ החוצה ולברוח מהתומה, או לא לחכות רגע, מיד לרוץ. האם ברכת כהנים דוחה מצוות עשה, דוחה לא תעשה של תומה? אז בירושלמי יש מחלוקת בין המפרשים מה מדובר שם, הוא בתוך בית הכנסת או מחוץ לבית הכנסת. אז הפרי מגדים בסימן קכ"ח, משבצות זהב סעיף ג', שואל, מחוץ לבית הכנסת, המפרש המסביר שהוא נמצא מחוץ לבית הכנסת, אם להיכנס או לא, הרי מחוץ לבית הכנסת הוא לא חייב. הטור הרי אמר בשם הר"ן והראש, שמי שנמצא מחוץ לבית הכנסת הוא לא חייב בברכת כהנים. גם אם קוראים כהנים בתוך בית הכנסת, הוא לא חייב בכלל לבוא. אז מה פתאום שיתאמה? אז יש אומרים תירוץ על הקושייה הזו של ה... אם נאמר כמו... שהמפורש שם סובר כמו הרמב״ם, שפעם אחת ביום אדם חייב בברכת כהנים אפילו, לא משנה איפה שהוא נמצא, אבל זה חובה לגברי פעם אחת ביום, כמו להגיד שלא עשה ניגוי, הוא חייב ככה, או פוקח עברים, אז הוא חייב גם פעם אחת לברך, אז זה לא משנה איפה שהוא נמצא. חל עליו חובה של ברכת כהנים. תרוץ לבית הכנסת ותיכנס לתומה ותברך. אולי ברכת כהנים דוחה. אבל מי שאומר שהעבודה מחייבת, אז ברור שאם הוא נמצא בתוך בית הכנסת, זה המקום של אבוידו, אז זה מחייב. אבל אם הוא נמצא מחוץ לבית הכנסת, מה פתאום שיכנס בתוך הפלונטר הזה, ויכנס לתוך הטומאה ויגיד ברכת כהנים? בשביל מה? ואני רוצה לומר קושייה, ויסוד עצום, שצריך להבין אותו, יסוד למדני עצום, אז אני רוצה לומר קושייה קטנה וקושייה יותר גדולה. מקווה להסביר את זה היטב. ויסוד אחד, לנסות לפתור את הקושיות. ויש לי ראיה על היסוד הזה. היסוד הוא לא שלי. אני אסביר תכף. והשאלה היא כזו. נכון שמסכת תומית פרק זין כתוב שיש מצווה פעם אחת ביום לברך ברכת כהנים, ומשם לקח הרמב״ם תומית, בתומית של שחר. אבל יש גם בתיידיס כ"ח שבבית הכנסת יש ברכת כהנים בכל התפילות, בשחיס, ויש בזמנים גם במנחה, ואם יש נעילת שערים, גם בנעילת שערים, וגם כמובן במוסף. אז זה שלוש או ארבע פעמים ברכת כהנים בתפילה. לפי התוסיס אנחנו מבינים, זה אותו שורש. למה? כי השורש זה אבוידו, וגם בבית המקדש אומר התוסיס מפורש בסויטו למתחת, שגם בבית המקדש יש ברכת כהנים על כל אבוידו ואבוידו של קורבן ציבור. הממילא גם בגבולים, כשאדם מתפלל עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, וכל תפילה היא כנגד הקורבנות, אם זה כנגד קורבן שחרית או כנגד קורבן תומית של שחר, או כנגד קורבן מוסף, או כנגד קורבן תומית של בן ארבעים, כל אחד מחייב, אז אותו יסוד, אותו חובה, אז אנחנו מבינים. אבל לפי הרמב״ם, בבית המקדש יש חובה אחת. אז איך נולד בגבולים מקור שצריך בכל תפילה ותפילה, גם במנחה, גם במוסף, וגם במקום שיש נעילה, להגיד ברכת כהנים, מה פתאום? מאיפה זה נחת? מאיפה זה הגיע? בבית המקדש יש רק מצווה אחת בתמיד של שחר, אז למה בגבולים תקנו משהו אחר? עוד שאלה, והשאלה הזו, עם בסוגריים תשובה של רב חיים בריסקר, היא קצת למדנית מאוד, וצריך קצת לפתוח את הראש. עוד שאלה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, עם מצוות תפילה ביום זה דאורייסה או זה דרבונון. הרמב״ם אומר שכל מצוות תפילה, כל יום זה דאורייסה. רק לא תקנו את מדאורייסה נוסח קבוע. חכמים, אנשי כנסת הגדולה, תקנו את הנוסח. אבל הרמב״ן אומר שאין מצוות תפילה. אין חובת מצוות תפילה. זה רק המצאה של חז"ל, אנשי כנסת הגדולה. כשהיה קורבנות, אז לא היה תפילה. השאלה כשהיה קורבנות בבית המקדש, אז היה תפילה או לא היה תפילה? יש מקורות שכן היה תפילה, מביא את זה בספר ארץ ישראל של רבי חיל טיקוצ'ינסקי, אבל על כל פנים, לפי הרמב״ן לא היה מצוות תפילה. אבל יש שאלה על החסם ספר. החסם ספר אומר שכל תפילה שיש בה ברכת כהנים ולא מברכים ברכת כהנים, עובר על מצווה מדאורייסה. כל תפילה, אם זה שחריס או מוסף, או נעילה, אם יש ברכת כהנים, והוא לא אומר ברכת כהנים הכהן, הוא עובר על ביטול מצוות עשה דאורייסה. כך אומר החסם ספר, בתשובה סימן כ"ח. אז נשאלת השאלה לפי הרמב"ן, הרי כל התפילה היא רק דרבונון, איך ייתכן שיעבור מדאורייסה על ברכת כהנים? הרי כל התפילה היא דרבונון. אם התפילה לפי הרמב"ן זה מדרבונון ולא מדאורייסה, אז איך ממציא החסם סופר שאם מגיעה תפילה וקוראים כהנים והוא לא בא, אז הוא עובר על מצוות עשה דאורייסה? איך זה יכול להיות לפי הרמב"ן? אז אנחנו רוצים לומר חידוש מה שאומר רב חיים בריסקר. אין מצוות תפילה חובה. אבל אם הוא יתפלל, זה קיום של דאורייסה. זאת אומרת, מה עלה בידו? עלה בידו דאורייסה. אני אסביר את זה עם משל, כי רב חיים אומר את הוורט הזה גם, אולי דומה, בתלמוד תירא. תלמוד תירא נשים לא חייבות. אז מה פתאום הן מברכות? כתוב בשולחן ערוך שמברכות על התירא. אז השולחן ערוך אומר, בגלל שיש להם כמה דינים ללמוד. אבל רב חיים מדייק, הם לא חייבות ללמוד. אבל אם למדו, זה חפצה של, של תירא. יש מצב שאדם לא חייב במצווה הזו באופן חיובי, אבל אם הוא מקיים, אז הוא מקיים בזה מצווה דאורייסה. אולי זה מזכיר לי את הגרו על שבעת הימים בפסח. מצווה לאכול וחובה לאכול זה ביום הראשון. באחשר הימים זה לא מצווה לאכול. אבל אם אכל, לא יודע אם אני מדייק בזה, אבל זה ברור שאם אכל, אז קיים דאורייסה. רשות קיומי. נשים לא חייבות בתלמוד תירא, אבל אם למדו, אז החפצה זה תלמוד תירא אמיתי, וזה חפצה של מצווה דאורייסה. אז עלה בידו מצווה דאורייסה, אז צריך לברך עליה. כי הדורייסה טעונה ברוכה. תפילה, לא חייבים בתפילה לפי הרמב"ן מדורייסה, אבל אם יתפללו, יעלה בידו דורייסה. אבל מה זה שייך לחובה של ברכת כהנים? אז הוא מתפלל דורייסה, מה זה נוגע לברכת כהנים? ברכת כהנים זה עוד מצווה. אז לפי הרמב"ם, מה פתאום יש ברכת כהנים בכל התפילות? יש לו יהודי גוהן באמריקה, בלייקווד, שנקרא רבי בנימין פלר, הוא כבר לא חי. הוא היה ראש ישיבה שם של מקור חיים. הוא אמר יסוד, ואני מקווה להביא לכך ראיה, אבל קודם כל אני אומר את היסוד שלו. מה שחכמים, לפי הרמב"ם, חייבים לומר, שיש שתי מצוות אחרות. יש מצווה של נשיאת כפיים. בתפילה זה לא מצווה של נשיאת כפיים, זה תפילה. אולי אני אגיד משל. סליחס, קמים הרבה פעמים בעוד יום, ויש אנשים שלא הספיקו להגיד ברכוס התירה, ויש שם פסוקים. הוא חייב לברך ברכוס התירה על הפסוקים האלה של הסליחס מבעוד יום או לא? אז יש אומרים שהוא חייב, אבל יש אומרים לא. זה תפילה. הוא אומר פסוקים וזה לא תירה, אלא מה זה תפילה? כי הוא אומר את זה בכוונה של תפילה. הוא לא אומר את הפסוקים האלה בכוונה של תלמוד תירה. הוא אומר את הפסוקים האלה בכוונה של תפילה. אז זה לא חל על זה שם תלמוד תירה. כשיש ברכת כהנים בתפילה, זה לא ברכת כהנים של הדאורייסה, חפצה של ברכת כהנים. זה תפילה, כמו שחיברו מגן אובס, ומחיי מייסים, וברכס השונים, ורפאינו, תקנו ברכס, אדם בא הביתה בליל שבת, הוא מברך את הבנים שלו, זה ברכת כהנים? זה לא ברכת כהנים, הוא מברך את הבן שלו, באותה נוסח. כשהכהנים מברכים בתפילה, זה לא המצווה של דאורייסה של ברכת כהנים, זה מצווה ספילה, זה נכנס במצווה ספילה, כמו שפסוקים לפני, בסליחס, זה לא תלמוד תורה, זה תפילה, אז גם ברכת כהנים בתפילה, זה לא ברכת כהנים, מה שכתוב, כה תברכו את בני ישראל. תקנו את זה, אם יש את ח' ברכות, אז יש את ט' ברכות. אז עוד ברכה, אז הפעם זה ברכה מהכהנים, כה תברכו את בני ישראל. אז עוד ברכה בתוך היו ח' ברכות, אז יש 19 ברכות מהסוג הזה. אז זה דין תפילה, אם זה דין תפילה, אז ברור שגם לפי הרמב״ם, בגבולים, יש בכל תפילה ברכת כהנים. אם אנחנו שואלים על הרמב״ם, אתה אומר שבבית המקדש יש פעם אחת ברכת כהנים. איך זה במדינה, יש שלוש תפילות ושלוש ברכת כהנים בתפילות, מאיפה לקחו את זה? זה לא ברכת כהנים, זה תפילה של הכהנים. חלק מהתפילה זה הברכת כהנים. אז יש גם רפאינו, אז יש לירושלים מרחוב ברחמית השוב, אז יש עוד מאות ברכות. חלק מהברכות שתקנו חזל בתוכו, תגיד את הברכת כהנים בתור תפילה. זה יסוד מדהים. בשתי מילים אולי אני אגיד ראיה. יש הלכה שאף אחד לא יודע, אני לא ידעתי, ראיתי את זה היום. אם השליח ציבור הוא כהן, כי הוא מביא ראיה, כי הרי אם אין כהנים, אז השליח ציבור אומר את הנוסח של ברכת כהנים לבד. מה פתאום? נכון. כי זה החלק של התפילה שלהם. בתור תפילה הם אומרים את זה. אבל זה החלק שלהם. אתה צודק. זה הערה יפה מאוד, אבל לא שינו את הנוסח. נכון שזה חלק מהתפילה, אבל לא שינו את הנוסח הרגיל במקדש, אז הכניסו אותו פה. שאלה יפה מאוד, ישר כך. הערה נפלאה, אמרת. ואני רוצה להביא לזה הראיה עצומה, שהיום ראיתי את זה. את השטיקל תירה הזה ראיתי באמריקה, כשהייתי באמריקה בשנה הזו. אבל היום התעורר לי ראיה, שהעולם לא נוהג כי האחרונים לא פסקו ככה, אבל ככה פסק השולחן אורך, וככה מרבך שככה נוהגים אצלנו. אם השליח ציבור הוא כהן, אז ישראל אומר את היברכךו, והכהנים חוזרים אחריו. והכהן גם השליח ציבור אומר. כשגמרו את ברכת כהנים, מי אומר את עשים שלום? בטוח, עשים שלום אומר עד שס. שולחן אורך פוסק לא ככה. שולחן אורך אומר יותר ראוי יותר, וככה צריך לעשות, שמי שיגיד את השם שלו אחרי ברכת כהנים זה יהיה השליח, זה יהיה מקרה. זה שיקרא, זה שקרא ישראל, יברכך השם וישמרך, הוא לא השליח ציבור, הוא שיגמור את שים שלום ויגיד את הברכה בסוף. והשליח ציבור יחזור לקדיש. אבל, כתוב בשולחנות, כתוב את זה בטור, כן, והבסיסף אומר, אבל האדם הזה שמקריא לכהנים צריך לכוון את כל היותחת ברוכס מההתחלה, אחרת שלא יהיה מקרה. מתחילת הברכה, אומר בסיוסף במפורש, רואים שברכת כהנים זה תפילה. למה המקרה צריך לכוון כל ה-18 ברוכס של השליח ציבור מההתחלה, ממגן מברום ומחייב מייסי ואת הכל, המקרה הזה, הישראל, צריך לכוון מההתחלה עד הסוף. אחרת שלא יקרה. לפי השולחן אור. מה הקשר? אומר בסיוסף, על כורך שזה חלק מה-18, אחרת מה פתאום צריך לכוון את כל ה-18? להקשיב ככה. אני משתדל באמת בעוני לכוון את כל ה-18. לפעמים מכבדים אותי שם להגיד במקום השליח ציבור, כאשר יש לנו שליח ציבור כהן בישיבה שלנו, הבחור הוא כהן, אז אני אומר, אז אני משתדל לכוון את כל ה-18 בגלל זה. למה צריך לכוון את כל ה-18 כדי להגיד יברך איכו? מה הקשר? הרי זה ברכת כהנים זה דבר שעומד בפני עצמו. סימן שזה לא עומד בפני עצמו, זה חלק מה-18. איך הוא יכול להגיד ברכת כהנים בלי לכוון את כל ה-18? זה ה-18 שלו. אז הוא חייב לכוון את כל ברכת כהנים, את כל ה-18 מההתחלה, את כל היתחת ברוכס. ולא רק זה, הוא מסיים את השים שלום, תסתכלו בשולחן אורך, סימן קכ"ח, שלכתחילה המקרה ישלים את השים שלום והשץ שותק עד הסוף. זה היסוד. ואני רוצה לומר שתי מילים בהגות, ואני מקווה שאני לא מעכב אף אחד. עוד פעם? המשתברו מביא שהגוין לא אחס ככה, ואחרי אודם לא אחס ככה, ושערי האחרונים, לא אומר מי האחרונים. אז אני לא יודע. אבל לכאורה, מי שמסתכל בטור, כך כתוב בטור, כך כתוב בבסי יוסף, וככה פוסק השולחן ערוך. וגם הבח אומר שבמקומם ככה נהגו, שהמקרה הוא שגומר את השים שלום. מה התהפך פה? אני לא הלכתי לשורשים ולא ראיתי מה שהגוין אומר ומה שאחרי אודם אומר, אבל הם לא אחזו ככה. פרבוס, אני לא יודע. צריך לעיין בשורשי דבריהם, אני לא ראיתי אותם. עד כאן הגעתי, כאילו. רוצה לומר דברים מועטים. תמיד שהגעתי לפרשה הזו, בעיקר בירוסין של ידידים, אני מזכיר את הנקודה הזו. אדם שהולך לבנות את המשכן, שבנו את המשכן, אז היה הבריח התיכון המבריח את הקרשים מן הקצה לקצה, להיות המשכן אחד. כל הבריחים היו עשויים מבחוץ. והיה מחולק לשתיים. אם יש 20 קרשים, אז היה 10 קרש בריח אחד עליון, ועוד 10, וגם למטה ככה. והבריח התחתון, פשטס על כל דופן. אבל יש מאמר חזל, מדרש חזל, שמביא את זה התוסס, מסכת שבס, קוף ג', שהבריח התיכון מבריח את הקרשים מן הקצה לקצה, הכוונה היא את כל השלוש דפנות. ידוע שהרמב"ן אומר בכל מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם בדרך הטבע, ולא בדרך על ניסית. הייתי פעם אצל אדם גדול, וביקשתי ממנו, אני לא יודע מה לעשות, אולי תעשה לי גורל הגרור. אז אמר לי, יש כאלה גדולים שעשו גורל הגרור, אנחנו לא עושים גורל הגרור. התירה צוותה עלינו לפתור את הבעיות האישיות שלנו בדרך התירה, לא בדרך ניסית של גורל הגרור שזה מעל הטבע. אנחנו צריכים להכניס את התירה בטבע, ולא להכניס את התירה למשהו מעל הטבע. אני לא עושה בשבילך גורל הגרור. יש גם חזל במסכת בבא קמא, שחזל אומרים מעשה באחד שלו עלינו, אשתו הלכה לשמי מרומים, אבל לא היה לו מי שיאכיל את הילדים שלו. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס והוא יכול היה להעניק אותם. אז מישהו אומר שם מאמרו עם כמה גדול אדם זה. ומישהו מאמרו עם אומר כמה קטן אדם זה שנשתנו עליו סדרי בריאה, וזה רב חיים בריסקר מביא כמה קטן, להדגיש, כמה קטן אדם זה שנשתנו עליו סדרי בריאה. כאילו היה צריך לשנות את הטבע בשבילו, זה קטנס. למה צריך שהבריח התיכון יבריח את הקשים מן הקצה לקצה? 40 מסעות נסעו, בשביל מה צריך להבריח את המשקל מן הקצה לקצה? להוציא כל מסע ולהכניס כל מסע, 80 פעמים ניסים כאלה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא הרי מתחבא בטבע, הוא רוצה שיגלו אותו בתוך הטבע, לא מעל הטבע. אז אמרתי, אם רוצים שהמשכן יהיה אחד, כתוב שם שהמשכן יהיה אחד. המשכן זה בית משכן של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, אני לדודי ודודי לי. שהכל נוסע ישר, הכל נוסע ישר. אבל כאשר מגיעים לזוויות, וכל אחד מתעקש על שלו, אז המשכן לא יכול להיות אחד, רק אם יודעים להתכופף. אז צריך לדעת להתכופף בזוויות. מי שיודע להתכופף בזוויות, כמו שאומר, נינתי לו על כל גל וגל, רבי עקיבא קרשית, הספינה שלו נדחפה, ודף של ספינה נזדמן לו, ועל כל גל וגל נינתי לו בראשי. אומר הגאון מווילנה, הכוונה, כל גל שעובר על אדם, הוא יכול להיות במשבר. לא, תכופף את הראש, תן לגל לעבור, ואל תישבר. כך אומר הגאון מווילנה. לפני שבר גאון. מה זה לפני שבר גאון? למה אדם נשבר? כי יש לו גאיבה. אני שווה משהו. איך זה קרה לי כזה משבר? כאילו כזה מקרה. אבל אם אדם מקבל באהבה את הכל, מוריד את הראש על כל גל וגל, אז הוא עובר. אז צריך, אז הבריח התיכון מלמד אותנו, הקדוש ברוך הוא, יש ניסים שבאים ללמד אותנו, אבל אני לא רוצה להאריך בזה. בית המקדש היו ניסים כאלה. מה עשרה ניסים? להתכופף בזוויות על כל גל וגל של קושי. למה אני מספר את זה? כי היה, ראיתי מעשה לאחרונה, שני בחורים היה להם ויכוח. אחד כעס על השני. והייתי שם במקרה. ואחד רץ בלילה הביתה, השני הכשיל אותו. הוא נפל והתגלגל לתוך שלולית של מים. זה לא היה לו בתוכנית של המכשיל. רצה אולי להפיל אותו, אבל לא חשב שיש המדרון והוא התגלגל לתוך שלולית של בוץ. ובתוך השלולית של בוץ יצא פצוע ושסוע ומלמטה עד למעלה ככה בפסים של בוץ, והיו שם הרבה בחורים, ויצא ללאג ולכלס. פתאום ניגש אליו בחור שאני מכיר אותו, שהתחתן שבועיים אחר כך, אני חושב, ואמר לו, יריב אותו מהבוץ, ואמר לו, ואחר כך הביא אותו אליי, ואמר לו, תראה, אני מבקש ממך שתמחול בלב שלם למי ששם לך את הרגל. מה פתאום? מה יש? הכעס היה גדול. לא, אני מבקש ממך טובה, תעשה לי טובה אישית, תמחול למי שעשה לך את התרגיל הזה, תמחול לו בלב שלם. זה מעשה שראיתי בעיניי. אז הוא אמר לו, טוב, אתה מבקש, אני מוכל בלב שלם. עכשיו שמחלת, אני מבקש ממך שתי בקשות. השמות נמצאים אצלי, אבל לא יודע אם יש לי רשות להגיד את השמות. אחות יש לי שהיא בשידוכים הרבה זמן, ותזכיר את שמה ותתפלל שתזכה לשידוך בקרוב, הגון בקרוב. ויש לי גם רבה דודה ששוכבת בבית חולים עם מחלה לא פשוטה, ואני לא יודע מתי תצא. תברך אותה ברפואה שלמה. וככה הוא עשה. עבר שבוע והבת יצאה מבית חולים בריאה ושלמה וחזרה לסמינר, ואחרי עוד חצי שבוע אחותו התארסה. מתי החתונה? אני לא יודע. בקרוב. זה מעשה שראיתי בעיניי. אז אני אומר, כשאדם מתכופף בזוויות באותו שעה שהוא מוכל על מידותיו, הוא עצמו יכול להתפלל על עצמו. על האחרים הוא יכול להתפלל על עצמו, הוא לא יכול להתפלל. יכול להגיד, ריבונו של עולם, אני מתכופף ומקבל ואהבה ולא נעים וקשה, קשה לי במצב הזה, אבל אני מתכופף. בזכות זה תושיע את השכן, בזכות זה תושיע את הסבא שלי, תושיע את הבן דוד שלי, או תושיע אותי. אם קורה כזה דבר של אלבון או של קושי או של קצר, אז זה לא רק שזה מחזיק את המשכן. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו את כל עוונותיו. אז הייתה טובה כמה שמלן לכל החיים, ואני אסיים בברכת הדיוט, שהשם יברך את כולם, בבריאות ובנחת ובשמחות ובאריך וסיום ומישוני, ונזכה לראות משיח צדקנו בקורב, במהרה בימינו אמן.
אמן. שמענו את דבריו של הרב בנימין בירנבוים, כאן ביום שכל התורה, באודיטוריום רמת אלחנן בבני ברק. מיד אנחנו נעבור ונשמע את דבריו של הרב מרדכי נוגרשל, שכבר הגיע וממתין כאן, ובעוד מספר שניות יעלה לדוכן ויישא את דבריו. וזה כמובן המסע החותם, יום של כולו תורה, שמתקיים כבר החל מהשעה 9:30 בבוקר, ואצלנו בשידור חי, החל מהשעה 12 בצהריים, ואנחנו מיד מיד נעבור לדבריו של הרב נוי גרשל.
ערב טוב לכולם. להודות למשפחת ציפורי על שזו השנה השביעית מארגנים והולכים מחיל אל חיל את היום הזה, ולשותפם ונציגם הרב רוחמקין, להודות לידידיי מכל הלשון ומרדיו קול חי שדואגים להעביר את הקולות ואת המראות לאלה שאינם איתנו פה היום אלא נמצאים איש איש במקומו בכל רחבי העולם. ומעולם לא הייתה הזדמנות להיות בבחינת נר לאחדים ובו זמנית נר למאות אלפים כמו בהזדמנויות האלה. אנחנו נמצאים בשבועות של רבי עקיבא. אני רוצה, לפני שאני ממשיך, למסור מודעה והזהרה, ואינני יודע אם אני עושה נכון. למרות שהשיעור נמסר לא רק לאלה שיושבים פה שגם אותם אינני רואה, אלא גם לכאלה שאין אני רואה כלל, זה שיעור למיטיבי לכת. והרבה מהדברים שאני אומר הם דברים שלא בנקל אולי ניתן לרדת לעומקם. ואחרי אחד השיעורים מן הסוג הזה שאל אותי מישהו, למה אתה אומר את זה? אמרתי לו שיש בזה מימד, אני מקווה שיש בזה מימד של קידוש השם. כשאנשים רואים מעין מה שכהן גדול היה אומר ביום הכיפורים, כשהיה קורא מעט בתורה, והיה אומר יותר ממה שקראתי יש כאן. כשאנשים ידעו שיש דברים, והרגשת הרוממות, אותה אני מקווה שכמו שאני מרגיש אותה, כשאני עוסק בדברים האלה, אני מצליח להדביק גם כמה מן השומעים באותה הרגשה עצמה. כאמור, אנחנו הולכים עם רבי עקיבא, מליל הסדר ועד חג השבועות. בליל הסדר ישבנו מסובין לסדר שערך רבי עקיבא כאן בבני ברק, או לא כאן בבני ברק, או בבני ברק שהוא מתיימרת להיות כאן. הרי הסדר היחיד שראה בעל ההגדה לנכון לשתף אותנו בו, זה הסדר שהיו מסובים בבני ברק. ואומנם רבי עקיבא מנוי במרכזם של החכמים, לא בתחילה ולא בסוף, וביניהם יש גם חכמים שהיו מבוגרים יותר מרבי עקיבא, אבל הוא היה בעל הבית. בני ברק זאת עירו של רבי עקיבא. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, קלח אצל רבי עקיבא לבני ברק. והיו מסובים בבני ברק. עד שבאו חכמים ואמרו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אני כבר לא שואל מה קרה עם אפיקומן אחר חצות. אני שואל, בשביל מה צריך היה להביא את התלמידים? מה? למה הם לא ראו לבד? מה בא זה ללמדנו שהיו צריכים התלמידים לבוא לעורר אותם? מספרים על הרמה פאנו. מגורי הארי. אגב, רבי צחוק אותנו מסביר למה לומדים את הרמה פאנו. הרי אין לומדים אלא דברים, אין לומדים מתורתו של הארי אלא דברים שעברו את בית מדרשו של רב חיים ויטל. ארמה פנו לא פגש את רב חיים ויטל. למה לומדים אותו? אומר רבי יצחק קוטנר שלומדים תורתם של שניים מתלמידי הארי שלא עומדים בכלל הזה. וזה רבי ישראל סרוק וארמה פנו. וזאת מפני ששניהם עזבו את הארי הקדוש לפני שהגיע רב חיים ויטל. אז העובדה של רב חיים ויטל לא הכניס את דבריהם איננה בגלל שהוא בדק והחליט לא להכניס. הוא פשוט לא ראה אותם. ממילא אותם לומדים. מספרים על הרמה פנו שהיה מפעם לפעם שוקע בהתעלות נפש. הוא משוטט, נפשו משוטטת בעולמות עליונים. והוא היה אומר לתלמיד שאימו לעורר אותו אחרי כמה רגעים. ופעם אחת, כך היה, אבל בחוץ צלצל פעמון של מכבי האש. והתלמיד יצא לראות כדרכם של צעירים מה קורה. והוא איחר לחזור, וכשהוא חזר הוא מצא את הרמה פנו מת. זה נשמע שזה מה שהיה שם בליל הסדר של רבי עקיבא. התלמידים היו כמו התלמיד ההוא של הרמה פנו, שהיו צריכים לבוא להחזיר אותם למציאות. זה לא סתם שבאו ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמע ששחרית. אם זה סתם, מה זה בא ללמדנו? אבל זה מלמד אותנו על האווירה שהייתה בליל הסדר. ואנחנו נראה שאולי יש תימוכים יותר רציניים להגיד שזה אכן כך. ממילא כבר עכשיו אנחנו רואים שפגשנו את רבי עקיבא בסדר נשגב. ידענו את זה גם בלי זה ברגע שאמרו לנו שזה הסדר של רבי עקיבא והחכמים. אבל כעת גם יש כיוון שתהיה לנו בזה איזושהי תפיסה טכנית. אחר מכן ספירת העומר עם 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה זה כלל גדול? כשהלל אומר דבר דומה על המשפט הנגטיבי, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, הוא אומר שזה כלל. זה כלל. זה כל התורה כולה, הוא לא אומר זה כלל גדול. למה אהבת לרעך כמוך זה כלל גדול, ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך זה רק כלל? עודר עודר. התשובה היא שכלל גדול זה כלל שכולל את שני חלקי התורה. וכלל רגיל זה כלל שכולל רק את החלק הזה שלו. התורה מורכבת מלוח ימני של מצוות שבין אדם למקום, ומלוח שמאלי של מצוות שבין אדם לחברו. על פניה נשמעת האמרה של ואהבת לרעך כמוך כלל ככלל שכולל רק את המצוות שבין אדם לחברו. ברבי עקיבא אומר לא, זה כלל גדול, זה כולל את שניהם. ולמה? כי מצוות האהבה את החבר תלויה בקיום המצוות של החבר. כמו נשיא בעמך בעושה מעשה עמך, כך לימדונו גם רעך. זה אותו אחד שהוא רעך לקיום מצוות גם. וככל שהחבר הוא יותר בבן אדם למקום, כך צריכה האהבה אליו להיות גדולה יותר. וממילא ואהבת לרעך כמוך, אגב זה כולל עוד דבר, מכיוון שיש מצווה לאהוב, ומכיוון שיש כלל שאת האהוב אוהבים, ממילא יש גם מצווה להיות אהוב על השני, כדי שהשני יאהב אותך. וככל שאדם יקיים יותר מצוות שבין אדם למקום, כך הוא אמור להיות יותר אהוב על השני. ממילא מכל צד שלא נתבונן, המצווה הזאת כוללת הן את המצוות שבין אדם לחברו, והן את המצוות שבין אדם למקום. לעומת זאת, הנגטיב לא. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. פה לא שייך לעמוד ולומר שככל שהוא יותר חבר, בין אדם למקום, יותר אל תעשה. אל תעשה וזהו. וכל מי שהוא חברך אל תעשה, זה כבר לא קשור בקיום המצוות שלו בין אדם למקום יותר או עוד יותר. ממילא רבי עקיבא מלמד אותנו על הלוז, על הציר שמאחד את כל חלקי התורה כולם ביחד. ואז אנחנו מגיעים ללג בעומר עם רבי שמעון בר יוחאי, ועם רבי עקיבא, שאז חדלו תלמידיו למות, והרי רבי שמעון בר יוחאי גם הוא תלמיד של רבי עקיבא, אחד מהחמישה שהציל את העולם משיממונו, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות סמך ב'. רבי שמעון בר יוחאי היה מאוד כואב שתורתו איננה מופצת ברבים. ובאמת ספר הזוהר היה סתום וחתום, וגם לא ידוע ולא מוכר, אלפי שנים אחרי מותו של רבי שמעון בר יוחאי, עד הרמב"ן, תלמידי הרמב"ן, רבי משה דילאון, תלמיד הרמב"ן, הפיץ את ספר הזוהר. וגם אז הוא עדיין היה חתום, סתום וחתום, עד שבא הארי הקדוש. וגם אחרי הארי הקדוש היה צריך את רמח"ל, את הגאון, את הבעל שם טוב, את הרשש, כדי שיחשפו את סודותיו. כמו שכותב רמח"ל באחד המכתבים המודפסים במבוא לספר הכללים. ורבי שמעון בר יוחאי רצה כבר שיכירו. אמר לו רבי עקיבא, אומר המדרש, דייך שאני ובוראך מכירים בגדלותך. עוד אמר רבי שמעון בר יוחאי, שנו מידותיי, שמידותיי תרומיות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. אם נלמד את המשפט הזה כפשוטו, אז יש לנו אינדיקציה מי היה רבי עקיבא, כי תרומה זה 1 מ-50, מידה ממוצעת, ואם זה תרומה מתרומה, זה 1 מ-2,500. וזה רבי שמעון בר יוחאי אומר שהוא ביחס לרבי עקיבא, תרומה מתרומה של מידותיו של רבי עקיבא. וממשיכים הלאה, ומגיעים לחג השבועות, ולגמרא במסכת מנחות דף ממתת, שכשעלה משה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לבוא עקיבא בן יוסף ולדרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. אמר לו משה רבינו, יש לך נשמה כזאת איתך, אדם כזה איתך, ואתה נותן את התורה לי? תן את התורה לרבי עקיבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. כמו שהוא יגיד לו עוד מעט, באותו מטבע, שכשאמר לו משה רבינו, הראיני מה יהיה בסופו, והראה לו כיצד צורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל, ואמר, זו תורה וזו סחרה, שוב אמר שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. זה נשמע כמו כתב חידה. האומנם משה רבינו היה מוכן לוותר להיות השליח למתן תורה? הוא היה ענב מכל האדם שעל פני האדמה, מה זה קשור? מה זה קשור? אותו ענב מכל האדם שעל פני האדמה, במקום שבא ענוותו לידי ביטוי יותר מכל מקום אחר, כשהוא אמר לקורח ונחנו מה? שם הוא אמר לקורח, אני יהיה מלך, אחי יהיה כהן, ואתה תראה טיף טיף אין דרר דריים. ענבה זה נקרא שאדם לא מכיר את מעלותיו? ענב זה נקרא מי שחושב שהוא סמרטוט? מי שחושב שהוא סמרטוט, אז אם הוא באמת סמרטוט, אז הוא סמרטוט, הוא לא ענב. ואם הוא לא סמרטוט והוא חושב שהוא סמרטוט, אז הוא סתם חולה נפש. דימוי עצמי נמוך זו מעלה? דימוי עצמי נמוך קודם כל זו מחלה? וחוץ מזה זאת בעיה, כי אדם שיש לו דימוי עצמי נמוך יפרוק מעליו עול אחריות. מי שחושב שהוא לא מסוגל, לא יעשה. אז מה זאת? משה רבינו ידע שהוא משה רבינו. הרי משה רבינו כתב בתורה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדמה של אדמה, והמשיך להיות ענב מאוד מכל אדמה של אדמה. הרי משה רבינו הוא זה שכתב, ולא קם נביא בישראל כמשה. משה כותב בדמה, יהושע קורא. מה זה נקרא בדמה? בית אלוהיקים. מארי דטרני כותב, שהכוונה הוא כתב את זה כמילה אחת ארוכה, בדמה, מלשון ערבוב, ואחר כך יהושע פיסק את זה. אבל משה ידע מה הוא כותב. וזה לא הפריע לו להיות ענב. כי ענב זה נקרא מי שיודע בדיוק את הכוחות שלו, ולא מחזיק טובה לעצמו. עכשיו מבינים למה מידת הענבה זו מידה כל כך גדולה. כי מי שבאמת חושב שהוא שום דבר, שגם יחזיק, לא יהיה ענב, מה הגדלות להיות ענב למי שחושב שהוא לא, שהוא שום דבר? משה פיינשטיין, אני צריך לעבור ניתוח. ושאל אם אחרי הניתוח הוא יהיה בעל מום, נראה, גלוי ונראה. שאלו אותו מה קרה? משה פיינשטיין לא שימש כדוגמן בשעות הפנאי. מה זה אכפת לו איך הוא יהיה נראה? הוא אמר לו, הלוחי שלא מעמידים בסנדרין אדם שיש לו מום גלוי, כי זה לא כבוד הציבור. הוא לא רוצה להפסיד את המקום שלו בסנדרין. זאת אומרת, משה פיינשטיין, שכשהוא הלך בכביש, וילד שיחק עם כדור, ואבא שלו מהמכונית קרא מוישה לבוינה, הוא ניגש ושאל, מה אתה רוצה? מה הוא רצה? שתפתח אדמה את פיה, ותבלע אותו יחד עם האוטו שלו ביחד. אבל משה פיינשטיין הבין שמי שקורא מוישה, הם מתכוונים אליו. אבל זה לא הפריע לו להבין שיש לו מקום בסנדרין, כשהתגלה, כי הוא ידע מי הוא. רב שלמה זלמן. הנובמינסקר שלח לו מכתבים ולא קיבל תשובה. הוא שלח את הנכד שלו ממיר, שהגש לרב שלמה זלמן ושאל, למה הוא לא עונה לו תשובות? רב שלמה זלמן אמר לו, אני לא קיבלתי מכתבים. ואז הוא קרא לרב אורך, שעוד היה חי, זכרונו לברכה, לבן שלו. אמר לו, רב אורך, הגיע מכתבים מהנובמינסקר, הוא אומר, כן, ודאי, אני שמתי על השולחן. הייתה שם הרמת מכתבים שרב שלמה זלמן שם בצד ולא פתח אותם. הוא לקח את המכתבים, והוא ראה שבאמת היה שם מכתבים מהנובמינסקר, אבל מה? הנובמינסקר כתב לכבוד הגויין הגודל, פוסק הדור, שלמה זלמן אוירבך, הוא שם את זה בצד. ובכל זאת, כשבאה אישה לרב שלמה זלמן, ואמרה לו שיש לה בן, שרוצה ללכת לישיבה שלא מתאימה לו, הרים רב שלמה זלמן טלפון לבן, ואמר ככה, מדבר, כאן מדבר שלמה זלמן אוירבך. אומרים עליי שאני פוסק הדור. ואני פוסק לך שאתה צריך ללכת לישיבה הזאת והזאת. לא מצטעצעים בענבה סתם, אבל לא מחזיקים טובה לעצמם. היעלה על הדעת שמשה רבינו יוותר על להיות מעביר התורה? למה? מה זה שתוק כך עלתה במחשבה? מה זה קשור? הגויין אומר על שתוק כך עלתה במחשבה השני, שבשעה שסרקו את רבי עקיבא במסרקות של ברזל, אמר לו הקדוש ברוך הוא משה שתוק כך עלתה במחשבה, אומר הגויין שכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. והאדם כמו רבי עקיבא דנים אותו במידת הדין, כי הוא הגיע לשלימוס של אוסיד לובוי, שאז מה שהיה בתחילה במחשבה יהיה בסוף במעשה. זו תשובה מובנת. מה זה קשור לפה? כי מדומה שהתשובה היא פשוטה. בספר הזוהר, בהקדמה לבראשית, בדף למתת, יש ביטוי שאומר שתורה שבכתב מסיטרה דגבורה, ממידס הדין. בתיקוני הזוהר, ספרדים יודעים את זה בעל פה, כי הם אומרים את זה כל יום. אשכנזים אולי אומרים את זה בראש השנה ויום כיפר, לפני התפילה. בפתח אליהו. כתוב שתורה שבעל פה, מלכות פה קרינה לה. היא שייכת לבחינה שנקראת מלכות. זה בדיוק היה הדיבור. אומר משה רבינו, הרי מן מלכי רבונון. והרי כתוב בי מלאכים ימלוכו. מה זה בי? בתורה שהיא מלכות, בתורה שבעל פה. אומר לו, למה צריך לתת תורה שבכתב? הרי מתאים יותר לתת תורה שבעל פה. הרי בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין, זו אותה תורה ששייך בעמל, וזו תורה שבעל פה. אומר לו, הקדוש משתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. וכשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין. ולכן צריך לתת בתשתית גם את אותה תורה שמסיטרה דגבורה, שממידת הדין. שוב אנחנו רואים את רבי עקיבא, שאפשר להנהיג איתו את העולם במידת הדין, למרות שהוא בעצמו שורש נשמתו של רבי עקיבא, שכחתי להגיד את זה, שרב צודק אומר ששורש נשמתו של משה רבינו מתורה שבכתב, ושורש נשמתו של רבי עקיבא מתורה שבעל פה, כי סתם משנה רב מאיר, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרי רבי נחמיה, וכולו עלי בדי רבי עקיבא, והפשט והרמז והדרוש והסוד לפי רבי עקיבא, וסתם והלכה רבי עקיבא בכל מקום כשהוא מתווכח עם אחד מחבריו, לא כשיש כוח הרבים נגדו. כלומר, שורש נשמתו של רבי עקיבא זה מתורה שבעל פה. איך רואים את זה? דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. ודבורה אישה נביאה של לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר, מובילה מהלך, מכניסים את סיסרא לאוהל של יעל, יעל נותנת לשתות חלב, מים שעל חלב נתנה בספר אדירים, יקרב אחרי מאה. והגמרא במסכת גיטין דף נ"ו אומרת, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, ולא אומרת מי זה. אבל רב ניסים גאון והרמ"א פנו והרב צודק אומרים שזה רבי עקיבא, וכך כותב רב חיים פלאג'י, שיעל זה ראשי תיבות יוציא עקיבא לאור. מה אכפת לי שדבורה יושבת תחת תומר ולא תחת גלדיולה? מה פתאום יעל נותנת לסיסרא חלב? מה, הוא תינוק שמרתימים אותו עם חלב? לא יכלה לתת לו איזה בלו לייבל? איזה ויסקי קטן? או וודקה, אני יודע מה? ערק, אם הוא היה מרוקאי, אני יודע מה? מה פתאום חלב? שני מקורות יש לדבש. דבש דבורים, דבש תמרים. כמו במחוירס, לא מזמן למדו את זה בדף הימי, דף ח'. לפי דעה אחת בגמרא, דבש דבורים זה ממש יוצא מגוף הדבורה. וזה טהור היוצא מן הטמא. ולמרות שכל היוצא מן הטמא טמא,